היום יום חמישי, כ"ח בסיוון תשע"ד. כ"ח בסיוון הוא יום הגעתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל לארצות הברית. שציין את זה. מה זה חשוב? יום עלייתו של הרב קוק לארץ ישראל היה כ"ח באייר. כל אחד בוחר את הכוח של החודש התואם את השקפתו. הרבי מלובביץ' שראה את המרכז בתורה, בחר את חודש התורה בשביל כוחו. ואילו הרב קוק שראה את ארץ ישראל, הגאולה, בתור המרכז של ההוויה היהודית, בחר בכ"ח באייר, כמובן, כדי להראות את כוחו. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בעולת ראייה, חלק א'. ואנחנו בעמוד. כן, אבל אנחנו בעמוד כף זין. לא, בעצם לא, אנחנו בעמוד כף וב. וציוונו להניח על היד לזיכרון זרוע הנטויה. כן. וציוונו להניח על היד לזיכרון הזרוע הנטויה. מה זה זרוע נטויה? אחת המשמעויות של זרוע נטויה, שזה דבר הנמשך. כמו שאומרים בספר ישעיהו, ועוד ידו נטויה. כלומר, הוא לא גמר את העבודה. יש בכוח גדול, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ביד חזקה זה בזמן ההתרחשות, זרוע נטויה זה ההמשך. וציוונו להניח על היד לזיכרון הזרוע הנטויה. מה זה להניח על היד? זה פעולת הקשירה. הרי מצוות הנחת תפילין מתחלקת לשני חלקים. הנחה והוויה. יש מצווה להניח תפילין, שזאת פעולת הקשירה עצמה, שהיא בעצמה מצווה. אבל היא ערך של מצווה מעין הכשר מצווה. כיוון שהיא כי אחר כך כשהתפילין ממשיכות להיות מונחות על גופי, אני ממשיך לקיים את המצווה כל רגע ברגע שהתפילין מונחות עליי. לבנות סוכה זה רק הכשר מצווה. אין מצווה לבנות סוכה. יש מצווה לשבת בסוכה. לעומת זה, תפילין, יש מצווה להניח. יש מצווה של קשירה. כלומר, גם אם אדם קשר ומיד הוריד, כי יהיה מצווה. מה שאין כן, אדם בנה סוכה ולא נכנס אליה, לא כי יהיה מצווה. אינני יודע. עכשיו, וזה גם לא מעניין אותי עכשיו. עכשיו אני רוצה ללמוד על תפילין. כן? הנחת תפילין, יש בה שני צדדים. יש צד ששניהם מצווה, כן? אבל הצד הראשון דומה להכשר, והשני למצווה עצמה. כן? זה הקשירה וההוויה. שניהם נקראים להניח. בסדר? וציוונו להניח על היד לזיכרון זרוע נטויה, אומר הרב, יציאת מצרים הייתה מאורע כזה, שרק לפי מראית העין הגסה נחשבתי לדבר שהיה איזה פעם ועבר. ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל ובתולדה הכללית של האנושיות כולה. כלומר, זה דבר שמשפיע בגלל שזוכרים. זוכרים את המאורע שהיה. אבל באמת, על ידי הכרת תוכית אנו באים לידי הידיעה, כי עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. כלומר, אנחנו ממשיכים לצאת ממצרים. כן, לכן למשל יש ביטוי, בכל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כנראה שזה בא לומר שגם אנחנו יוצאים. יש פעולה מתמדת של יציאה ממצרים. מה זה? התגלות יד השם בפרסום והופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממשיך להוביל את ההיסטוריה האנושית ובתוכה ההיסטוריה הישראלית. אם כן, יש המשך. היא התפרצות אור נשמת אלוהים החיה והפועלת בכל מרחבי עולם, אשר ישראל זכה לזה. שעל ידי גודלו והכשרת קידושתו, תאיר את אורה להזריח אורים גדולים בכל נאות מחשקים לדורי דורים. והמפעל העצמי של יציאת מצרים הולך הוא ופועל את פעולתו. כי מצרים נחשבת למין חושך אחד גדול. כל דבר שמסלק את החושך, מוסיף אור בעולם, זה המשך יציאת מצרים, אפשר לומר. הזרוע האלוהית אשר נחשפה במצרים לגאולתם של ישראל, היא נטויה ועומדת. בהכנת המשכת פעולתה בין הפסק והפרעה. ואנחנו מניחים את התפילה של יד לזיכרון זרוע הנטויה, התדירית, ההולכת ובונה עולמים ומשכללת אותם בכל עת. ומעלה את כל אשר בהם, את כל גווני נשמותיהם ואת כל אוצרות חייהם אל המרומים העליונים של האושר האלוהי המתנוסס בהתגלות תועפות היזוז קודשו. כלומר, הפעולה של יציאת מצרים מרוממת את כל כוחות החיים ונותנת להם משמעות. כן, זה כמו אדם שאין לו בשביל מה לקום בבוקר, אז גם ארוחת בוקר אין לזה משמעות. אבל אם יש לאדם מטרה בחיים, אז כל פעולה ופעולה שהוא עושה מקבלת ערך. מכוח הזרוע הנטויה של יציאת מצרים, כל כוחות החיים מקבלים משמעות. בסדר? וכל זה נעשה בהנחת תפילין של יד. כמו זיכרון הדבר הזה נעשה בהנחת תפילין של יד. כן. אפשר להגיד את מה שאתה אומר, שיש גם יסוד של יציאת מצרים, שמצרים גם יוצאים, אבל הרב כאן לא התעכב על זה. אבל יש צד, כלומר, בכל זאת שכוחות החיים מתעלים, אז זה כנראה כולל גם את מצרים. ממשיך, כן? אז הוא אומר שזה לא מפסיק בכלל. הוא אומר, באין הפסק והפרעה. מה הוא אמר? מה? ודאי שלא רואים את זה, כשישראל נתונים בשפל, אז לא רואים את זה. אבל אומר הרב, זאת בעצם יציאה אחת. גאולה ראשונה, היא המולידה את הגאולה האחרונה. זה בדיוק מה שאומר, שהחיצוניות היא רק חיצוניות. כן, כשאלה מפורסמת של רבי יצחק אברבנאל, בתחילת פירושו להגדה של פסח. הוא אומר, מה הטעם לקיים מצוות הגדה של פסח כשחזרנו לגלות? ואז הוא אומר, בגלל ש... עם שיצא פעם אחת מעבדות לחירות, שום גלות כבר איננה גלות. כי אתה יודע שאפשר להיות בן חורין. אז העבדות היא דבר מקרי, כבר לא עצמי. לעומת זה, לפני יציאת מצרים, אנשים לא ידעו שהחירות זה דבר אמיתי, שזה קיים באמת. תן. כן, השאלה מה פירוש המילה יד. כן, יש שפות שבהם המילה יד זה החלק האחרון. ויש שפות שבהם המילה יד זה מכוון לכל הגף כולו. כן, כולל הזרוע ומה שלפני הזרוע וכולי, כל שלושת החלקים. תלוי בשפה. בסדר? עובדה, אנחנו אומרים להיות על ידך. ואיפה מניחים? לא על היד, מניחים פה. אז זה נקרא גם כן יד. בסדר? זה עניין של שפה. ושהיא נגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו, לעבודתו יתברך שמו. כן, זה המשך התפילה. התפילה שאומרים לפני הנחת תפילין, לזיכרון הזרוע הנטויה, ולשעבד שהיא נגד הלב, ולשעבד בזה תאוות ומחשבות. מה זה שהיא נגד הלב? הקציצה של התפילין של יד מכוונת בגוף במקום שהוא מול הלב מצד שמאל. בסדר? זה הכוונה שזה כנגד הלב. זה נקרא על לבבך. זאת אומרת, על לבבך, זה הכוונה בסמוך ללבך. כמו שאומרים, קריאת שמה על המיטה. מה זה על המיטה? לא חייבים להיות על המיטה כדי קריאת שמה על המיטה. זה כוונה בסמוך למיטה. כן? זה משמעות של על. ועל צבעו, אלי שמע בן המיעוד, מה זה ועל צבאו? הוא לא היה על הצבא, הוא עמד ליד. כן. ושהיא נגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו, לעבודתו יתברך שמו. אז יש שאלה, מה זה לשעבד? מה היה אפשר במקום זה? לדכא. כן? אז כאן הרב מדגיש את זה, שהתורה לא באה לדכא את כוחות החיים, אלא לשעבד את כוחות החיים. זה משהו אחר לגמרי. לתת להם כיוון. ואז הם מקבלים העצמה, אותם כוחות החיים, כשהם משועבדים לעבודת השם. הזרוע הנטויה של יציאת מצרים היא הולכת ופועלת את פעולותיה לחדש את זיו העולם על ידי זיכוך המידות, התכונות, המזגים, הרעיונות והמחשבות. כל הדברים האלה, כן, מידות, תכונות, מזגים, רעיונות, מחשבות, זה דברים אנושיים טבעיים. גם המחשבות. המחשבה זאת פעולה טבעית. לרומם על ידם את הנשמות. וואו, אתם רואים את הקפיצה? עוברים מן הטבע אל הנשמה. דבר יותר עליון. הנשמה היא לא מהטבע. אבל כשמתקנים את המידות, את המזגים, את המחשבות, את הרעיונות וכו', אז יש לזה גם השפעה על הנשמות. הנפולות, כן, הנשמות מסכנות, כשהן שוכנות באדם שהוא נפול. מה, לאן הוא נפל? ומשוקעות בעובי החומריות הגסה, המחשכת את הודן והדרה. כן, כלומר, יש חומריות גסה, תאוות, קנאות, כל מיני דברים. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. קדושת התפילין של יד, הפועלת על התוכן העולמי כולו. הרי זה פועל לא רק עלינו, אלא זה פועל להזכיר את הזרוע הנטויה. הזרוע הנטויה זה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את כל ההיסטוריה כולה. כלומר, בתפילין של יד אנחנו משתמשים בכלי שמחובר להיסטוריה בגדול. אז ודאי שאתה משתמש בתותח ענק, לא רק בגורלך האישי. ברגע שאני מחובר אל היסטוריה כוללת, זה, יש לזה הרבה מאוד עוצמה לגבי האישיות הפרטית שלי. התפילין, קדושת התפילין של יד הפועלת על התוכן העולמי כולו, הרי פועלת על היסוד הרוחני, ההרגשי שבלב, מיישבת היא את הדעת הליבית. יש דעת בראש, יש דעת בלב. כן. שלום לרב, איך אפשר לומר שעניין הזיכרון נמצא בתפילין של יד? הרי כתוב, ולזיכרון בין עיניך, היינו תפילין של ראש. תודה רבה וישר כוח. נכון, אבל יש עוד פסוקים. למשל, אני מחפש אותם, נמצא לך אותם בעזרת השם יתברך. כתוב, כתוב, לא, אפשר, והיה להיות על ידך ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אז כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. זה מזכיר לך, גם אם לא כתובה מילה להיזכר. מה אני יכול לעשות? טוב, כן. כן, הדעה שבראש זה האינטלקט. הדעה שבלב זה האינטואיציה. יש בתוך הרגשות גם כן משהו מן הדעת. זה לא תמיד ככה, צריך הרבה זהירות, אפשר להתבלבל בזה, אבל זה קיים. לא, לא תמיד. אנלוגיה, אבל אינטואיציה, דווקא זה מעבר לשכל. אני לא יכול להסביר לך למה זה ככה, אבל אני יודע שזה ככה. זה נקרא דעת הלב. נכון? זה דעה ליבית. ובעצם הפעולה של הזרוע הנטויה פועלת על הדעת הליבית. זה מדריך את האינטואיציות שלנו. כן, הרבה פעמים אדם אומר, תשמע, אני לא יודע למה זה לא נכון, אבל זה לא מריח נכון. כן, מה אתה אומר? למה כתוב כאן דעת הלב? בדרך כלל אומרים בינת הלב. נכון. אז למה פה כתוב הדעת הליבית? אינני יודע. אנחנו נשאר בשלב הזה עם החיסרון הנורא הזה, שאינני יודע מדוע הרב השתמש פה בביטוי דעת במקום הביטוי בינה. אינני יודע. אז מה שאומר כאן, קדושת התפילין של יד הפועלת על התוכן העולמי כולו, הרי פועלת על היסוד הרוחני הרגשי שבלב, מיישבת את הדעת הליבית, מזככת את המחשבות. על ידי שהתאוות הליביות, כי הרי בלב יש גם צד של דעת ויש גם צד של תאווה, הולכות ומשתעבדות אל המטרה הקדושה של החפץ האלוהי בהוויית העולם וכל אשר בו. ונמצא שההופעה של הזרוע הנטויה של יציאת מצרים אינה באה להרוס את טבע האדם ולהחליש את תכונתו המזגית. כן, זה לא בא לדכא. כי אם לרומם את האור של הקדושה הזכה האלוהית, עד שכל תאוות הלב משתעבדות בחפצן הפנימי, האז והאיתן, אל יסוד הקדושה האלוהית בכל אורחות החיים, באחיזת מהותיותם. זאת אומרת, כל היצרים שיש לאדם, כל התאוות של האדם, יכולות לשמש לטובה. לא חייב לבטל. מה?
זה
לדעת. יכול להיות. חשבתי על זה, אבל לא אמרתי את זה כי אינני בטוח שזאת הכוונה. ומיסוד הזיכוך של התאוות הליביות, גם המחשבות שבלב הולכות ומתפתחות על יסוד הקודש והטוב, להעלות את כל המעשים ואת כל ערכי החיים כולם למעלה רוממה. כן, לפעמים יש אדם יש לו מחשבה עקומה. למה יש לו מחשבה עקומה? כי התאוות ידריכו את המחשבה שלו. אבל אם התאוות בעצמן מכוונות למטרה חיובית, אז גם המחשבות שיצמחו מן התאוות תהיינה מחשבות ישרות. על ידי הנחת תפילין של יד. זה בדיוק התפקיד. הזרוע הנטויה שבדרך המחשבה, דרך הנחת התפילין של יד, היא גורמת לי להפנות את התאוות שלי לטובה. האם שמאל זה תאווה? אינני יודע. כן. להתעלות אל החפץ האלוהי העליון, שהיא עצמה, היא המרחבת את מקור הברכה, בשם שמיים מתברך, בברכת יצוריו כולם, והוספת פירם והדר קודשם. כלומר, על זה נאמר, ישמח השם במעשיו. כלומר, במקום שהקדוש ברוך הוא ישנח חלילה את מעשיו, פתאום הוא שמח במעשיו. והיד, המעשית, כן, אנחנו מדברים פה על תפילין של יד. במפעליה הטובים והישרים, היא פועלת על רגשי הלב וטבעו. כן, יש איזה קשר בין היד לבין הלב. יש אפילו פסוק כזה, ניסה לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. כן? מה זה לשאת לב אל כפיים? כיוון שבתוך היד אתה שם את הלב. הלב הוא מיושר, אז הוא גם פועל על היד. והיד פועלת רטרואקטיבית על הלב. ומהזיכוך הרגשי והזיכוך המחשבתי, שמתייצרים יצרי הלב על פי תכונה מעולה קדושה ונפלאה, מאדרת את ברכת שם השם על ידי עבודתו, לעבודתו יתברך שמו. עד כאן תפילין של יד. שם ממשיך המתפלל ואומר, ועל הראש, כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותיי כולם, יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו. כלומר, עד עכשיו דיברנו על מעשים ועל רגשות ועל מחשבות הנולדות מן הרגשות. על מה לא דיברנו? על הנשמה. לא, דיברנו על השפעה חוזרת על הנשמה. עכשיו, תפילין של ראש זה משהו אחר לגמרי. תפילין של ראש זה כמו כתר. כתר לא צומח מהראש של האדם, זה לא כמו קרני בהמה. את הכתר מניחים על הראש. כלומר, זה בא מבחוץ. זה משהו, כפי שקוראים לו בפילוסופיה, הטרונומי. זה בא מבחוץ. זה לא בא מבפנים. אז זה הבדל עצום. תפילין של יד זה מן המעשה. תפילין של ראש זה בא ממעלה למטה. לכן קדושתם של תפילין של ראש גדולה יותר מקדושתם של תפילין של יד. אומר הרב, אחרי שהמזג הגופני מתקדש, זה נקרא וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. והמחשבות הליביות וכל יצרי האדם מתקדשים על ידי הופעת הקודש של התפילה של יד. אז כבר נעשית ההכנה הראויה להתגלות יסוד הקודש של אור הנשמה ברום הצילותה. זה כבר פעולה שלא באה מהטבע. אתה נותן לנשמה להתבטא. אתה לא מייצר את זה. הנשמה נתונה בתוך האדם מלמעלה למטה. כלומר, אף אחד לא שאל אותך אם יש לך נשמה או לא, אם אתה מעוניין בנשמה או לא. זה דבר שבעצם שתלו בך מטבע יצירתך, מראשית יצירתך. רק שלפעמים הנשמה מעוכבת הופעה, ולפעמים היא יכולה להופיע. מספרים שכשהרמב״ם היה מניח תפילין, היה צריך להחזיק אותו שלא יתעלף. כן? מרוב התרגשות שהייתה לו. ההתרגשות של הרמב״ם בוודאי לא נובעת מרגשנות פופולרית. זה בא מהופעת הנשמה שלו. אז מה שאומר כאן? כבר נעשית ההכנה הראויה להתגלות יסוד הקודש של אור הנשמה ברום הצילותה, שהיא המקור הראשי שכל אורות החיים שופעים ממנה. והצילות העליונה של הארת הנשמה היא תופסת בעוז גבורת קודשה את עצמיות יסוד החיים ממרום החביון של שורשיהם, שהם ראשי הראשים של הסתעפות המחשבות כולן, ויורדו השפע מראש, מרום מקודשו, ומתפשט באורו על כל החושים והכוחות כולם, עד שהחושים מתעדנים בעדינות קודש. וכל המחשבות שנוצרות על ידי תפיסתם בכל ערכי ההוויה, מצטיירות בציורי אמת וקודש קודשים, והכוחות כולם שהם יוצאים לפועל להתפשט בהמון מעשים לאין תכלית, כולם נעשים מכוונות לערכי הקודש המרומם של המטרה האלוהית העליונה בכל הוויה והמגמה הפנימית של אור צלם אלוהים אשר לאדם. מובן? טוב, אז נמשיך. ומשפע מצוות תפילין, זה המשך דברי המתפלל, כן? המתפלל יש לו הרבה מה לומר לפני שהוא מניח תפילין. כנראה צריך לקום מוקדם, מה? אפשר להגיד כן, שזה כמו הסגולה. זה שורש המחשבות שלנו. זה שורש כל ההוויה שלנו. כן, כלומר, יש באדם שתי תנועות. אחת מלמטה, והשנייה מלמעלה. בפילוסופיה חיפשו הרבה פעמים האם יש מחשבות אפריוריות. כלומר, האם יש מחשבה שאיננה תלויה בנתוני החושים. התלבטו מאוד בזה. אבל אפשר להגיד שהמחשבות הבאות מהמפגש עם העולם מכוונות כנגד תפילין של יד, ואז יש צורך לקדש את המחשבות האלה, להעלות את נתוני הטבע וכו', מכוח המחשבות האלה. ויש המחשבות של תפילין של ראש, שהן באות לא מתוך העולם הטבעי של האדם, אלא זה בא ממרומים, אפשר לומר. זה זולף בנפש האדם. בסדר? זה מכוח הנשמה שלו. מה אתה, כל פעם שאתה מניח תפילין אתה רואה את זה, לא? יש להניח. אדם שאמר את התפילה הזאת, כלומר שהתכוון למה שכתוב כאן. לא, לא סתם, הרי זה, הוא אומר את זה, כן? אם הוא לא אומר, זה סימן שאולי הוא רק טכני. ומשפע מצוות תפילין, יתמשך עליי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש ומחשבות קדושות, בלי הרהור חטא ואבון כלל. ושלא יפתנו ולא יתגרה בנו יצר הרע, וניחנו לעבוד את השם כאשר עם לבבנו. כן, קראתי בתוך הסידור למעלה, ועכשיו אני חוזר לפרטים. כן, יש פה הרבה זהירות מן היצר הרע. מה פתאום היצר הרע התחיל כאן? כן, לכאורה היצר הרע, דיברנו על זה עם הטלית, עם הציצית, אבל פתאום אני עכשיו כבר גמרתי, אני כבר מוגן, אני מלא קדושה, אני מלא טהרה. אז כנראה שמדובר על יצר הרע מסוג חדש, שבא בעקבות התפילין. כן, ככל שיש יותר קדושה, כך יש יותר הזמנה של התנגדות לקדושה. אז דווקא בגלל שאני מניח תפילין, אני צריך גם להתפלל שלא יבוא מתנגד לקדושה שאני רוצה להביא עליי. בסדר? וזה ההסבר של הדברים הכל כך מפורטים פה נגד יצר הרע. הבה נקרא. ומשפע מצוות תפילין יימשך עליי להיות לי חיים ארוכים. מה זה חיים ארוכים? שאדם חי הרבה זמן, נכון? כמה? 152 שנה למשל, כן? זה בעין. ערוך זה מסודר בעין. פה זה באלף. אלף זה מלשון ארוך, כן? זה כהבדל בין מילים באלף למילים בעין. למשל, על זה למעלה, על זה לא, כן? אל תיגע. זה שתי אותיות שונות, ולכן גם המשמעויות שונות. למשל, מישהו הוא הגואל שלי, הוא גואלי. אבל לפעמים הוא גם יכול להיות גואלי. תלוי. בסדר?
אתה אומר?
פה אתה נכנס לשאלה גדולה, האם אומרים ארוכים או ארוכים? יש בתפילה של ברכת החודש אצל האשכנזים, שיהיה לנו חיים ארו. זהו. יש סידורים שכתוב בהם ארוכים, יש סידורים שכתוב בהם ארוכים. אז נכתבו על זה מאמרים רבים, יש פעם בהמעיין, יש כתב עת המעיין, אני זוכר שלפני שנים רבות הייתה סדרה של מאמרים בעד ארוכים ונגד וארוכים, כן, בקיצור. כי אנחנו רואים שבסידורים הישנים כתוב ארוכים. אז נכון שזה נגד הדקדוק, אבל בכל זאת כתוב הנה, גם פה בסידור הזה, עולת ראייה, הרב צבי יהודה, התפיס, ערוכים. אז ודאי שכשאנחנו לומדים את הסידור עצמו, אנחנו ננהג כפי הכתוב בסידור. כן. אז מה זה חיים ערוכים? חיים ערוכים זה שאדם חי הרבה זמן. זה טוב? הכתוב בתורה הרבה פעמים, וערכת ימים. למען יאריכון ימיך. כן, לכאורה, חיים ארוכים, זה הכי טוב, וחיי העולם הבא, גן עדן, מה נצטרך? פה לאריך ימים. פה הרי זה קשה, שמה זה טוב. אבל המהר"ל מפראג, כבר בהקדמתו לגבורות השם, מסביר שאריכות ימים זה התנוצצות, זה נטף של העולם הבא. כלומר, מי שיש לו שייכות לעולם הבא, זה מופיע גם בעולם הזה, ולכן החיים שלו מתארכים. גם באורות הקודש, כשהרב מדבר על הניצחון על המוות, לעתיד לבוא, אומר שהניצחון הראשון על המוות צריך להיות הערכת החיים. אחר כך נדבר על יותר מזה. אבל קודם כל להאריך את החיים. וזה מה שהרפואה עסוקה בו בשנים האחרונות. אנחנו רואים מול עינינו, תוך זמן קצר, שתוחלת החיים בעולם בכלל עלתה. יש הרבה מאוד בני מאה. מדינת ישראל היא אחת מהשפיציות בדבר הזה של כמויות של בני 100 לאחוז, באחוזים של האוכלוסייה. יש אומרים שהכי כדאי זה לחיות באקו. הממוצע של אריכות החיים באקו יותר גבוה. אז מי שרוצה לחיות חיים ארוכים, שיעבור לאקו. טוב, ומשפע מצוות תפילין נתמשך עליי להיות לי חיים ארוכים, אורך החיים נובע הוא ממקור האידאליות הנצחית של מטרת החיים כולם. כפי יסוד גניזתם בעומק המחשבה האלוהית העליונה, שהיא נמצא בעולם שכולו טוב ושכולו ארוך. כלומר, זה כן כפשוטו, מה שכתוב בתורה, וערכת הימים, אבל זה וערכת הימים מתוך עולם שכולו ארוך. מתוך שהעליות האציליות הולכות וזורמות, מחיל אל חיים, מרום אל רום, אין להם קץ ותכלית. מה זה הביטוי הזה? צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. וכל תנועת חיים בחוללת המון רב של שטפי חיים ומגמות אדירות של אור חיים אידיאליים. כלומר, כל מה שהוא אינסופי, יש לו הרבה מאוד השלכות. תארו לעצמכם אפילו השמש, שהיא סך הכל כוכב מוגבל. כמה סוגי קרינות יוצאות ממנה. כל מה שצריך בשביל לחקור את האטום, כל זה במי השמש. לא רק האור הנראה. ולא רק האולטרסגול. הרבה מאוד גלים מכל הסוגים באים משם. ושפעת קודש זו, אגודה היא במצוות תפילין ביסודה. מתוך שהיא מרוממת את עצמיותה של תכונת האדם ועומק החפץ של חייו לרוממות האלוהית, ומגמת הוויה בצילות קדושת תפארתה, שהיא מכינה את החיים להיות שואבים את תזוזה מעולם שכולו ארוך. כלומר, על ידי הנחת תפילין אני הופך להיות אדם נעלה ואצילי. אני מחובר אל כל המגמות האציליות של הבריאה. לכן אין פלא שהחיים שלי מתארכים. והתארכו החיים בכל ערכיהם, בהתפשטותם משפע מצוות הנחת תפילין. מובן? טוב. ושפע קודש ומחשבות קדושות. כן? המתפלל רוצה גם, לא רק אריכות ימים, הוא רוצה שפע קודש ומחשבות קדושות. הנשמה, ממקורה עם השפעת שפעת חיי רוח, שפעת חיים שהם יותר עליונים ויותר אצילים מכל תכונה של מחשבה מצוירת. זה מה שדיברנו, שיש מחשבות מלמטה. המחשבות מלמטה נקראות אצל הרב מחשבה מצוירת. זה הפילוסופיה. הפילוסופיה יש לה ציורי מחשבה. כן, היה יהודי אחד בשם ברגסון, הוא הדגיש את זה, שהרבה מאוד מדרכי החשיבה של האדם הם בעצם ציורים. ובגלל שאדם מצייר את המחשבות שלו, אז יש לו קושיות בלתי פתירות שלא היו קיימות אם הוא לא היה חושב בצורה של ציורים. כן, רק בהתפשטותה של שפעת החיים הזאת, כן, אז המחשבות שבאות מן הנשמה הן מחשבות לא מצוירות. רק בהתפשטותה של שפעת החיים הזאת על ידי ערכים מחשבתיים, בבואם לגבול הציור, מתגלמים הם בצורות של מחשבה. והתפילין, הפועלים בקדושתם העליונה להאיר את אור הנשמה משורשה המקורי האלוהי, על כל הכוחות המקוריים של החושים וכל הכוחות כולם, הם פותחים פתחי קודש לשפע קודש, שמיסוד השפע הזה הולכות ומצטיירות בכל עת ועידן מחשבות קדושות. כלומר, מה הוא אומר כאן? זה מתחיל משפע קודש, ושפע הקודש הופך להיות מחשבות קדושות. אבל זה התחיל קודם כל מהשפע. והשפע הוא למעלה מציורי מחשבה. עכשיו פה, בום טרח, בלי הרהור חטא ועוון כלל. מה זה האירורים האלה? מאיפה הם באים? וזה מה שמודפס. אני הייתי אומר הרהור, אבל מאחר ואנחנו לומדים את הסידור שהרב צבי יהודה הדפיס, והוא כתב הרהור, כנראה שזאת הגרסה שלו. כן? איך להכריע? צריך לשאול בשביל זה, באקדמיה ללשון העברית. מאיפה בא הביטוי הרהור או הרהור? אינני יודע. כן? לפעמים יש שינויים בניקוד. כן? למשל, היום אנחנו אומרים אנושי. ברב קוק זה מנוקד אנושי. כן? אנחנו כבר לא רגילים לומר אנושי, אבל אולי זה הצורה הנכונה, לא יודע. כן? טוב, העברית משתנה, מתפתחת. למשל, בשנות ה-20 של המאה ה-20 היו אומרים, בשנה העברה. השנה העברה. היום אומרים השנה שעברה. מה יותר נכון? לך תדע. כן. המחשבות הבאות מכוח החיים היצירתיים שאדם מוציא אותם מכוח אל הפועל רק במרץ החיים הכוחניים הטבועים בטבע הבשר ואדם. מה זה חיים כוחניים? המילה כוחני פה הכוונה פוטנציאלי, לא כמו בעברית שלנו. כוחני זה עם עוצמה. אצל הרב קוק הביטוי כוחני זה בדיוק הפוך מעוצמה. זה מה שבכוח ולא בפועל. כן? זה פשוט זה מבלבל. אז בכוח, הכוונה כוחני, הכוונה עוד לא לגמרי גמור, לא מושלם, זה רק כוחני. אז מה שאומר כאן הרב? המחשבות הבאות מכוח החיים היצירתיים שאדם הוציא אותם מכוח אל הפועל רק במרץ החיים הכוחניים, הטבועים בטבע הבשר ואדם, אף על פי שהוא מתאמץ לציירם בציורי קודש ולהעלותם בכל כוחו אל המרומים האידיאליים. הרי הרהור החטא של משגי הדעת וקהות ההשכלה והעוון, המתפרץ מפני הנטייה, מפני נטיית הגבייה, אל הזוהם הגופני, כרוך בהם. כן? יש זוהמת הגוף, יש נטייה של הגבייה, גבייה הכוונה הגוף, אל הזוהם. אז יש הרהור עוון. זה מטבע האדם. זה בסדר שיש לאדם הרהור עוון? זה בסדר. כל הבעיה היא שאם האדם מתמקד בהרהור, הגיע הרהור, לא צריך להגיד לו ברוך הבא תשב פה. אבל זה שאנחנו בתוך עולם מזוהם, והרהורי עבירה, הרהורי עוון, עוברים דרך הראש שלנו, זה מטבע העולם שבתוכו אנחנו נתונים, ולא צריך להיות עם רגשות אשמה על הדבר הזה. אבל אין האדם צריך לתפוס את המחשבות, אלא לתת להן לעבור. עכשיו, כשאנחנו מניחים תפילין, אז זה נורא מפריע. כן. אסור, כן, כן, ודאי, זה בדיוק העניין. בתפילין זה מאוד מפריע, לכן אנחנו מבקשים שזה לא יפריע. זה עשוי להיות, ולכן אנחנו מבקשים שבתפילין זה לא יפריע, לכן זה תפילה. מפללים, שלא תהיה בעיה, נכון? נכון או לא? אבל, אותן המחשבות הקדושות, הבאות מתוך אותו אור החיים העליונים, של שפע הקודש, הבא מתוך התגלותה העליונה של נשמת אלוהים חיים המקורית, הבא בהבהקת אורה מתוך סגולת הקודש של מצוות התפילין, המחשבות הקדושות האלו בתכונת הנציליות הן, תאורות ומנוסעות מכל נטיות החומר וזוהמותה, והן משוללות בעצמותן מכל הרהור, חטא ועוון כלל. כלומר, המחשבות שבאות מלמעלה, אין לנו סכנה שיש בהן הרהור עוון. כן? מתי מחשבות יכולות להיות בהן הרהור עוון? מחשבות שבאות ממטה למעלה, מהמאמץ של האדם. אבל פה זה לא מן המאמץ, מה שבא מלמעלה בא טהור. ושלא יפתנו ולא יתגרה בנו יצר הרע. אז כאן, זה מה שאמרנו בתחילת הלימוד, שכאשר האדם מגיע למדרגה גדולה של קדושה, יש מתנגד שקם נגדו, וזה יצר הרע מסוג חדש. הנה, כאן אומר הרב, אחר ששפע הקודש ממרום הדרו, יורד וחונה על כוחות החיים בכל לחי חיי הרוח וחיי החומר על ידי קדושת התפילין, הנה, בחודרם, בהשפעתם אל מעמקי הכוחות החיוניים החומריים, מעוררים הם את הכוחות הטבעיים הרוחניים והחומריים להופעת פעולותיהם. ואז כבר יוכל יצר הרע של האדם, האחוז בחומריותו וכל כוחותיו המוגבלים, להיות מתאחז באותם השטפים הקדושים ההולכים ושוטפים ממעיינות הנשמה ברום חביונה להמשיך אותם אל המורד. אומר יצר הרע, איזה יופי, הגיע לכאן הרבה קדושה. קדושה זה אנרגיה. בוא נשתמש בקודש למטרות נפולות. כן? זה כמו, למשל, זבח רשעים תועבה. אדם רשע, רוצח, מקריב קורבן. מקריב קורבן, זה נותן לו עוצמה. העוצמה הזאת שהוא מקבל מהקורבן, אותה הוא מביא לרציחה נוספת. או להוציא אל הפועל את מחשבת הרצח. זה מה שהרב קוק אומר על קין. שקין, כשהקריב את קורבנו, הקריב קורבן כדי לרצוח. אז להמשיך אותם אל המורד, למפעלים רוחניים במלאכת הציור וחומריים בפעולות גופניות, אל הדרך הנוטה ממסילת הקודש והיושר הטהור. למשל, שבתאי צבי, שם רשעי מרכב, הוא השתמש בפעולות של קדושה כדי לחזק את הקליפות. כן? עשה הרבה עבירות לשם שמיים. כן? אז זה הסכנה שיש בתפילין. זה כזה חזק, איך תדע מה תעשה עם זה? לכן צריך להתפלל, ודווקא לפני הנחת התפילין, שלא יפתנו יצר הרע. מה? בתוך העולם. נטייה זו היא הפיתוי של היצר הרע. שאיננו מקדימים בזה תפילתנו, שלא יפתנו. ולפעמים, ביות החומר וכוחותיו מוכנים לקבל את רשמי הקודש, של שיפת הקודש ושל המחשבות הקדושות ההולכות ושוטפות מפלג העליון של הנשמה האלוהית, מתעוררת לעומתה התכונה הזהומה, כן, מתעוררת לעומתה, כן, התכונה הזהומה של היצר הרע, להתנגד אל השפעתה ולהתגרות בהופעת הקדושה, לעמוד נגדה ולהוממה, באופן שלא תשלים במנוחה את עומק חיקוקה על הגוף וכוחותה, ועל זה נעתיר שלא יתגרה בנו יצר הרע. כן, אז בואו נראה בינתיים מה הבנו, שהנחת התפילין מביאה לנו חיים ארוכים שבאים מהעולם העליון, ואז מכוח זה יש שפע קודש שהופך להיות מחשבות קדושות, ובמחשבות הקדושות האלה אין עירור אבון, כי זה טבען של מחשבות עליונות שאין בהם עירור אבון, אבל דווקא המשכה של מחשבות כל כך עליונות, זה יכול לעורר את הצד המתנגד, שהוא בחינת יצר הרע, שישתמש בקדושה להפיל אותה אל המורד, ולכן כאן אנחנו מתפללים שלא יפתנו. עד כאן ברור? כן.
ארוכים זה ארוכים בזמן?
כן.
ארוכים או באיכות?
בזמן.
כאילו פשוט אין להם יותר.
נכון. והזמן הארוך שאדם חי, זה נמשך מן העולם שכולו ארוך, שהוא חיי העולם הבא. כן. לא, ממש לא.
עכשיו, תורה בעצם, זה גם קצת שהקדושה בעצם כמו התפילין, לא?
נעיד ככה, ברגע שמשה קיבל את הלוחות ביד, העם ביקש עגל. מסביר המהר"ל, למה דווקא אז? כי הייתה כל כך הרבה קדושה, שיצר הרע יותר חזק. כן, זה בא להתנגד, זה לא קשור לדרך עץ קדמה לתורה, להפך.
אני חושב תיקון המידות, כדי להכיל.
אני מסכים איתך, אבל זה לא מה שהוא אומר כאן. כן, יכול להיות שככל שאדם יתקן את המידות שלו יותר, יהיה יותר קל לו להתמודד עם הדבר הזה, אבל ההתמודדות הזאת תבוא. כן, זה מה שהוא אומר. כן. כן. זה לא זכויות, זה סכנות. זה יודע כמה זה עולה, תפילין? אבל מדובר פה על תפילין שאתה עושה את זה לזכר. אז רואה נטויה, ייחוד השם, ושושלת בעליונים ותחתונים, כל הדברים האלה שלמדנו מקודם. אז אם ההכרה הזאת נמצאת בנפש, אז התפילין פועלות את זה. כן. כן.
אם בעצם יש לך, אם אתה ממציא איזה כלי אחר להשתמש בו, ואתה עושה אותו גם, זה
חשוב לדבר. לא, זה לא יעשה כלום, בגלל שזה לא נעשה במצוות השם. אם זה לא נעשה במצוות השם, אז זה כבר פעולה אנושית.
לא, אבל אתה לומד...
אתה לומד, כן, אתה לומד בתורה על יציאת מצרים, זה גם מצווה. כן, אבל זה, אתה יודע, כמה שטחי זה לעומת תפילין. כן. אדם שיכתוב על הלוח, אני זוכר את יציאת מצרים. ישים צילום של פירמידות. יפה. כן. זה פועל שטחי. הוא יכתוב על זה מאמרים
גדולים והכל.
כן, כן. כן, ישפיע. שטחי. זה כלום לעומת הנחת תפילין פעם אחת. כן. זה מה שהוא אומר, לא? כי זה מצוות השם, זה הגיוני. כלומר, יש פה סייעתא דשמיא שזה יעזור. אם אתה עושה את זה מסברתך, אז זה נחמד. זה לא הכל במחשבה שלך, זה במצווה. כלומר, התפילין זה אידיאלים מגובשים, בצורה של קופסאות אור עם פרשיות, ורצועות. בסדר? עכשיו, יש על זה גם הרבה הלכות. כלומר, יש הלכות לגבי כוונת הסופר, והלכות לגבי העיבוד, וכל מיני דברים כאלה. כלומר, יכולים להיות תפילין שנראות לך סופר מהודרות, והן פסולות לחלוטין, אבל אתה לא יכול לדעת את זה. בגלל שהסופר התכוון ככה, או... נכון. למה זה קשה להבין?
כי אם אתה תלמד את כל הסוגיות התפילין שיש, זה אין לך תפילין פסולות.
נכון. פחות. אם אתה הנחת תפילין פסולות בלי אפשרות לדעת, זה משהו אחר. מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. אנחנו מדברים על מי ש... נגיד, אני לא אכפת לי שהתפילין תהיינה פסולות. מה אכפת לי? שתהיינה מפלסטיק מצידי. כן? אז זה כבר לא זה. כי זה מעורב בזה העבירה. היה רב אחד בליטה, שאחרי פטירתו מצאו שהיו לו תפילין שהיו עשויות מקוביות עץ. מוזר מאוד. מה התברר? חקרו את הדבר, התברר שהוא היה נוהג שלא להניח תפילין בכל המועד. אבל הקהילה שבה הוא שימש כרב, כן היו מניחים תפילין בכל המועד. אז כדי לא לפרוש מן הציבור, עשה לעצמו תפילין מעץ. זה התפילין של חול המועד שלו. כן. ויניחנו לעבוד את השם כאשר עם לבבנו. הלב הישראלי ודאי מתנשאו בתעצומות עוזו ומתעלה לברום את תכונתו על ידי השפעת הקודש של התפילין. החפץ הטהור בא ומתגלה בעוצם טבעיות מקורו הקדוש. אך התכונה החומרית ורס היצר יוכל להכשיל על ידי פיתוי או גירוי את התכונה השלמה שלא תפעול את כל עמוד פילאות קודשה, ועל זה תיקון תפילתנו, שיניחנו לעבוד את השם, כאשר עם לבבנו. מה זה כאשר עם לבבנו? כאשר נמצא בעומק לבבנו. בעומק לבבו היהודי רוצה לעבוד את השם בשלמות. אבל יש כל מיני סיבות חיצוניות שלא נותנות לו לעשות את זה. אז אנחנו מבללים שהסיבות החיצוניות האלה לא יפריעו לנו. ויהי רצון, להמשך התפילה, מלפניך השם אלוהינו ולאבותינו. שתהיה חשובה מצוות הנחת תפילין זו, יש בסוגריים, יש שלא גורסים, לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה, אמן סלע. טוב, זה כבר אמרנו בתלית, נכון? גם בתלית קטן וגם בתלית גדול. שכאילו הוא כולל כל המצוות, כל התרי"ג מצוות הכלולות, זה דיברנו על המשמעות של הדבר הזה. אבל יש לגבי התפילין משהו מיוחד. עצמיות מצוות התפילין והמשך השפעת קדושתם, הם עומדים למעלה מכל הגה ורעיון. כן? לכן גם קשה לך להבין את הפרטים, מה שאמרת. כן? כי באמת זה למעלה מהגה ורעיון. משומרים הם בזיו העליון המקודש מעל לכל ערך של תפילה ושפך שיח של בקשה ותחנונים. מקור השמירה הם וממעל לכל עתירה הם תלויים. אז לכאורה לא הייתי צריך להתפלל על זה. כלומר, אם התפילין זה כזה גדול, למה אני צריך להתפלל שזה יפעל? זה פועל, גם אם אתה לא רוצה. אבל יש הבדל בין התפילין המונחות לבין קשירת התפילין. החלק של הקשירה, שם יש אחיזה לחולשות שלי, ושם אני צריך להתפלל שזה יהיה שלם. כן? אבל המצווה של ההנחה, שהיא הגורמת והמכשירה את הופעת התכונה האלוהית של ההוויה, הנמשכת והולכת ממנה, עליה אנו מתפללים שתהיה עומדת בירום מעלתה וחשיבותה הכוללת, כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודוקיה, וכוונותיה ותרג מצוות התלויים באמן סלע. אז יש הבדל בין ההנחה שעליה צריך להתפלל, לבין עצם היות התפילין עליי, שעל זה אני לא צריך להתפלל שזה יפעל את פעולתו, כי זה למעלה מכוחי בכלל. כן.
אז למה אומרים היום שאסור לשאר כאילו
נמצאים
כל היום, כי
אין... כן, זה דעת האריזל. כן, יש מחלוקת בין הארי לבין הגרא. הגרא אומר שצריך להניח תפילין כל היום. גם אם אתה מכונאי ועובד עם גריז וכל מיני דברים כאלה, אתה צריך שיהיה תפילין על הראש. כן, ועל היד. כך אומר הגאון מווילנה. האריזל אומר, שלא כך, האריזל אומר, תפילין דורשות מחשבה מאוד עליונה, ולכן רק בזמן התפילה אנחנו מניחים תפילין, כי אין לנו כוח לכוון בהם כל היום. כן? לפי זה, לפי מה שכתוב כאן, לכאורה זה כמו הגרא. כן? באמת, הרב קוק בעצמו היה מניח תפילין כל היום. כן? זה נכון. היה מניח תפילין כל היום, אבל כנראה גם היה מסוגל למחשבות עליונות כל היום. התפילין של ראש שלו היו קטנטנות ומתחת לכובע. היו תפילין קטנטנות ליד, מתחת למעיל. אף אחד לא ראה. אז היו לו שלושה סוגי תפילין. תפילין של רשי, של רבנו תם, ותפילין קטנות שהיה מניח מתחת לבגדיו. לכן גם, אתה רואה, בתמונות של הרב קוק רואים שהצווארון מורם, שלא יראו את הקשר. כי ודאי שמידת חסידות לא עושים בשני כולם. כן. אתה מעיניו? אז תמסור דש לבן שלי. כן. זה מקרה שימוש לצרכים פרטיים. טוב. עכשיו אנחנו עוברים להמשך הסידור. ויניח תפילה של יד על יד הסמלית על בשר הגבוה שבזרוע, וקודם הקשירה יברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. ואז מניחים את התפילין. ותכף יכרוך שבע כריכות על הזרוע, ואחר כך יניח תפילין של ראש. וקודם שמהדק יברך. ברוך אתה השם מקום מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין. ותכף אומר, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. טוב, זאת ההלכה האשכנזית. ההלכה הספרדית אומרת, מניחים תפילין של ראש, ומתכוונים בזה לפתור, של יד, כלומר מברכים תפילין של יד, ומתכוונים לפתור גם תפילין של ראש, בברכה אחת. כי יש ספק בהלכה, האם זה שתי מצוות, או שזו מצווה אחת. אבל הספרדים גם נוהגים שאם אדם יפסיק בדיבור או בכל דבר אחר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, במקרה כזה מברך ברכת על מצוות תפילין על תפילין של ראש. האשכנזים נוהגים שתי הברכות, אבל מפני הספק אחרי האמירה של הברכה השנייה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כדי שלא ייחשב כברכה לבטלה. אשלה לא אוהב את זה, אומר מה פתאום, או שזה ברוכה לבטלה, אז מה אתה אומר לך תחילה וכדומה, אבל לכל פנים, זה המנהג המקובל אצל רוב האשכנזים. הדבר הזה, כפי שהוא מודפס כאן. הבה נקרא עכשיו את הברכה הראשונה, שהיא משותפת לאשכנזים ולספרדים כאחד. ברוך אתה השם, וכנו מלך העולם, אשר קדשנו ומסותיו וציוונו להניח תפילין. ההנחה של התפילין, אף על פי שהיא מגופה של המצווה, הרי זה לא הכשר מצווה, זה לא כמו בניית סוכה, אלא זה המצווה עצמה. הרי קדמות ההכנה והכשרה להמשכתה של המצווה, שעל ידי ההנחה נמצאו התפילין מכוננים על מקומם, ונמשכת מצוותם כל זמן שהם קיימים במצב זה, כל משך זמן מצוותם. והנה, הערך של תפילה של יד לגבי תפילה של ראש, דומה הוא לערך של הכנה של מצווה לגבי גופה של מצווה. כלומר, גם פה, יש פה שני דברים שאין להם הכנה. הקשירה היא הכנה להנחה, והיד הוא הנחה, הוא הכנה, סליחה, לראש. כלומר, יש פה שני צדדים של הכנה. בסדר? גם מצד הקשירה לעומת עצם מיות התפילין מונחות, וגם שתפילין של יד הם התחלה של תפילין של ראש. אז זה מה שאומר. ההנחה של התפילין אף על פי שהיא מגופה של מצווה, הרי קדמות הכנה והכשרה להמשכתה של המצווה של ידי ההנחה נמצאו התפילין מכוננים על מקומם. ונמשכת מצוותם כל זמן שהם קיימים במצב זה, כל משך זמן מצוותם. והנה הערך של תפילה של יד לגבי תפילה של ראש, דומה הוא לערך של הכנה של מצווה לגבי גופה של מצווה. שהתפילה של יד בקדושת פעולתה למתק את כל כוחות החיים הטבעיים שבהוויה בכללה ובאדם בפרטיותו, היא מכינה ומכשרת את הכל אל האור העליון ההולך ושופע ממקור הקודש של שם השם הגדול, המתגלה בזוהר קדושתו על ידי הופעתה של התפילין של ראש, שהיא מכוונת לעומת ההערה הצילית של מקורות השכל, המחשבה, הרגש וכל כוחות החיים שמוכנים להיות מוארים מאורה של הקדושה העליונה מסוד קדושת אור אל עולם המוזהרת המוזרחת מזוהר התורה האלוהית המתגלה התגלות המצית על דקשות התפילין. למען תהיה תורת השם בפיך. על כן, נאה הוא הנוסח של להניח תפילין המציין את היסוד המכשיר את החיים, להיות מוכנים אל הופעת הקודש העליונה שיהיה מקושר לברכה של פעולת המצווה של תפילה של יד. כלומר, הרב כאן צריך לתרץ. למה הברכה זה אשר קידשנו ומצוותה בציוונו להניח תפילין? היצר לו זה אשר קידשנו ומצוותה בציוונו, שיהיו התפילין עלינו. אבל מאחר וההנחה היא בעצמה הכשרה, וגם תפילין של יד הם כמין הכשרה, לכן ראוי לברך את הביטוי, בביטוי להניח על דבר שהוא מהותו הכשרה. כן? מה זה זולג לכיוון גופה של המצווה. כן. טוב, פה זה דבר לא פשוט מה שאתה אומר. לפי השולחן ערוך זה מה שאתה אומר, שאדם שנגע בתפילין של ראש בטעות צריך להניח של ראש, אבל על פי הקבלה לא. כן? זה מבלבל יותר מדי את העולמות, ולכן במקרה, אף במקרה כזה יניח של יד. אבל צריך מאוד להשתדל שכששמים את התפילין בתוך הכיס, לשים אותם באופן כזה שאתה תפגוש תפילין של יד תחילה. כן. אותה שאלה לגבי, למשל, תפילין של רשי ושל רבינו תם, שלפי הנגלה צריך לשים אותם בשני כיסים, כי או האחד תפילין והשני כלום, או האחד כלום והשני תפילין. ואילו לפי הקבלה, כיוון שיש מקום לשניהם, אז מניחים אותם באותו כיס. כן? יש שינויים. כן, מה אתה אומר? לפי הקבלה יש כל מיני דרכים איך להניח תפילין של רבינו תם, אבל זה לא הנושא שלנו. ואז יש הברכה השנייה על מצוות תפילין, אבל כאן הגענו אל המבזק ולפרסומות, אז בזאת נעצור כאן. שלום.